אז ברוכים הבאים לטייקדאון, פודקאסטי המרשמי של פייטינג אייל, הבית שלכם לספורט הלחימה בישראל. אני ארקדי סצ'קובסקי, ואיתי נמצא כמו תמיד האלוף הבלתי מנוצח, במיוחד באירופה, בטיפים לתזונה.
זה מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה.
בדיוק. שי קאץ, the champ is here.
מה קורה, ארקשה?
מה שלומך? וואלה, מדהים.
אני נהדר, למרות שיש לי כאב ראש היום, כי אני לא מרגיש טוב, כמו שאתה אוהב בגבריות הרגילה שלי.
בדיוק.
אבל חוץ מזה, נהדר.
בבקשה. אז מה שלומכם, כל הצופים שלנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, מה שלומכם? אם שלומכם טוב, תעשו לייק, אם שלומכם פחות טוב, תעשו לייק.
ותגובה, תגידו לנו למה אתם לא מרגישים טוב.
בדיוק, תגיבו לנו ואנחנו נגיב לכם, ושי ייתן לכם טיפ תזונה.
תזונה באירופה.
תזונה אירופאית, כזה בייקונים וגבינות וכאלה, ארוחת בוקר, בייקון, בדץ והשגחת. אז תעשו לנו לייקים, חבבים, שתפו, תראו שיש מקום גם ל-MMA בישראל, כמו שעושים וואלה ספורט, שם אתם יכולים לראות, לשמוע ולקרוא את הפרקים המלאים. אז שי קאץ, שוב יש לנו תוכנית קדושה ישראלית.
נכון,
אנחנו,
נכון.
יש לנו רעיון עם אלוף ישראל לבוגרים, דניאל צ'ובר. אנחנו נדבר על אליפות אירופה, שדניאל הולך להצטרף לשם, וגם אתה נוסע לשם. הנה, זכית בטיסה לאליפות אירופה.
זכיתי בטיסה על חשבוני לאליפות אירופה.
על חשבונך לאליפות אירופה. גם על זה נדבר. תהרוס את הבית. אנחנו נדבר על קיבדי גורדון שהולך להילחם באירוע 1180, על איתי טרטנר שהולך להילחם על חגורת הפדרווייט באירוע FNC, כל זה ועוד על UFC מיותרים, לא מיותרים, כן מיותרים, האם היה צריך אותם שהיו, שיהיו, ואנחנו ניתן גם חוות דעת על סרט מקצועית וחובבנית. אז כל זה וזו, אבל אתה יודע, without further ado, בואו נעביר את עצמנו אלינו לרעיון עם דניאל צ'ובר. אז הנה, באמצעות העריכה המדהימה שלי, אנחנו עם אלוף ישראל לבוגרים, דניאל צ'ובר. מה שלומך, צ'ובר? אני לא יכול לקרוא לך דניאל. מי קורא לך דניאל בימינו?
אף אחד. שלום, שלום.
יש כינוי אבל? אין כינוי, שי, נכון?
מה, צ'ובר? מה יותר טוב מצ'ובר?
צ'ובר, אשכרה.
אם היית רואה את האבא שלו, שנהיה כמו אח שלו, היית יודע שהוא צריך לסחוב את השם צ'ובר בגאווה.
אשכרה. אז קודם כל באמת, מה שלומך, איך אתה בימים אלה, כמה ימים לפני הטיסה?
מרגיש פצצה, מחכה רק לצאת לכלוב.
הנה, אתה מבין. אז בוא נתחיל מההתחלה, ומההתחלה של הפחות התחלה. בעצם שנה שעברה, מה שקורה, אתה מפסיד בגמר, ומכין את עצמך לדרך לנבחרת ישראל של השנה, וחתיכת מכין את עצמך. קודם כל, לפני שניגע בהישגים שלך, איך אתה מנטלית מתאושש? זה אחד הדברים הכי מעניינים. איך אתה מנטלית מתאושש מכאילו רגע הייתי בנבחרת?
את האמת, לא היה לי כל כך קשה, אני כן הייתי מאוד מבואס, הייתי מבואס אבל שבוע, שבועיים, יאללה זהו, עברנו, כאילו הסתכלתי קדימה, ידעתי מה זה משנה, אני לא פורש מהספורט פתאום, צריך להתחזק, וזהו, התחלתי לעשות, עשיתי חושבים עם עצמי, הבנתי מה היה לא נכון, מה צריך לעשות, ועשיתי את התיקונים לאליפות ישראל הבאה.
שמע, רגע, זה אני לא פורש מהספורט, זה נראה לי אחד הטיפים היותר טובים. אני לא פורש מהספורט, אז יאללה, בואו ניתן עבודה. מה שקורה אחרי זה שאתה בעצם מתחיל עוד פעם את הדרך מההתחלה להיכנס לנבחרת, החל מהמוקדמות, שזה בעצם הטאטאמי קאפ, שדרך אגב, צ'ובר הוא בין הבודדים ששולח שם אנשים לנוקאוט ונוקדאון בטאטאמי קאפ. ואז אתה עושה בעצם את כל הדרך של חצי גמר, גם שם אתה מנצח ב-TKO, היה שם שופט מדהים בקרב הזה דרך אגב, חשוב לציין. ואחרי זה בעצם מגיע הקרב גמר, שאני ושי גם אמרנו את זה פה בתוכנית, שזה הקרב, זה המיין איבנט של ההארדקור פאנס. אתה נגד יגל דנוס, שני לוחמים באמת מהטובים שיש לנו בסצנה החובבנית. איך הייתה ההכנה שלך לגמר, ואיך היה התחושות גם אחרי הגמר?
התכוננתי בעיקר, שמתם לב, אני מאמין, עשיתי הרבה הפקוץ וגרפלינג. אני הלכתי, השקעתי בשביל זה, הלכתי, כאילו התאמנו ביחד עם משה, אני הייתי מגיע לספרטה, שבוע אני מגיע אליהם, שבוע קבענו שמשה מגיע אלינו לעשות ספארינגים, היה מביא איתו חבר'ה, היה מאוד כיף, אני תרמתי לו, הוא תרם לי, כולם מרוצים, והיה מאוד כיף, אני בעיקר עבדתי על הכושר שלי, על הסיבולת, ועל ההפקות גרפלינג שלי, ושי מאוד עזר לי על עם הקטע עם ההפקות בגדר, שאני מאוד מודה לו על זה, וכפי שאנחנו רואים, עבד טוב מאוד, עשיתי דברים נכונים.
כן, אני אגיד לך מה, אני חושב שצ'ובר הוא לוחם והוא אתלט מאוד מיוחד, הוא מאוד מיוחד, כי אחד, גם אני בתור מאמן שאני מסתכל עליו, וגם בתור צופה שאני צופה ונהנה מהקרבות, הוא לא צפוי, והוא מאוד אתלטי, זה שילוב מאוד של גם יצירתי וגם אתלטי, הוא הופך גם את העבודה של המאמנים לקשה יותר, והוא גם הופך את העניין של הצופים למרגש יותר. אתה לא יודע מה הוא יזרוק לך, פתאום יזרוק לך איזה פרונט קיק שלא ציפית, פתאום הוא יבד ברגל היריב ויפיל אותו, ופתאום הוא יחליט שהוא מסתער עליו.
פליינג ני, כמו בטטם.
כן, כן, כן. אז אני לא, בוא, אני קטונתי מלקבל קרדיט על העבודה שלו, נתתי לו כמה פוינטרים שראיתי שיתאימו לסגנון שלו, בסך הכל המאמנים שלו עושים איתו עבודה מעולה, בסך הכל רציתי בסגנון שלו איכשהו לתת לו כמה טיפים לגבי השימוש באנדרוקים ובאיך שהוא עובד, כי סך הכל אתה מאוד מוכשר צ'ובר, אין מה לעשות עם זה, זה חרה לכל יריב שלך שהוא צריך להסתכל עליך ולדעת שיהיה לו מאוד קשה לדמות אותך במכון, אתה מבין, כשיש לוחמים סטנדרטים זה קל, כשיש לוחמים לא סטנדרטים זה חרה. אז אני דווקא רוצה לשאול אותך משהו אחר, אני חושב שהשיפור הכי משמעותי שיש לך משנים קודמות, זה הירידה ל-70 קילו, זאת אומרת, אני חושב ש-70 קילו קטגוריה יותר מתאימה לך מ-77, אני חושב שאמרתי לך את זה כבר לפני שנתיים, נראה לי באליפות אירופה אז.
באליפות אירופה, כן.
כן, איך המשקל? זה החלק הכי קשה בחיים שלכם, המשקל.
שמע, מאוד קשה לי לעבוד עם המשקל, נראה לי אבל כמו לכל לוחם. לאט לאט אתה לומד לעבוד טוב יותר, מקבל טיפים, מקבל עזרה מפה ומשם. לאט לאט זה נהיה קל יותר. לאליפות אירופה זה עכשיו שוב פעם, אבל זה חדש, זה קשה מאוד לאליפות אירופה.
כן.
אבל כעיקרון, כן, זה אחד מהתיקונים והשינויים שאני עשיתי, שראיתי שעשיתי בגמר של שנה שעבר.
השנה המשפחה שלך בא איתך?
מה?
מישהו מהמשפחה שלך בא איתך? מי בא?
לא, השנה לצערי הרב לא מסדר.
לא? למי שלא יודע, אני אספר לקהל למה אני שואל את זה. כשאנחנו לפני שנתיים היינו באליפות אירופה, לצ'ובר הגיע עם להקת אוהדים, שזה היה חברה שלו ואבא שלו, ומי עוד היה שם מהמשפחה?
אמא שלי, סנדקית, סנדק.
היו מלא חבר'ה, והם היו הקהל שלנו, בסוף כשנלחמנו, לא רק שהם באו לעודד את הקרבות של צ'ובר, הם נשארו לעודד את הקרבות של כל החבר'ה הישראלים, וממש נוצר מצב שאנחנו באירופה, במקום זר לנו בלי קהל, ופתאום יש לנו קהל, ואני זוכר שאז אמרנו למשפחה של צ'ובר, שהם הקמאה שלנו, הם כאילו מה שהרים אותנו בין קרב, פתאום יש לך קהל שם רחוק מהבית, אז כל פעם שאני רואה את אבא שלו, מי הקטנים, מי הילדים הקטנים החמודים של מי הם?
אח שלי הקטן.
זה אח שלך הקטן?
כן, והיו, לא, למרות שהילדים הקטנים שלהם לא היה, היה את אח שלי הקטן.
זהו רק היה, אני לא זוכר עוד ילד, רק ילד אחד?
אח שלי הקטן, ואולי הבוגר של הסנדקית שלי, מייקל.
הבנתי. אז גם היה אווירה מגניבה, אני זוכר את זה, אז דווקא בעסתי שאתה אומר שהם לא יבואו, כי הם עשו...
אולטרס צ'ובר, אולטרס צ'ובר, ואז צ'ובר צריך להתנצל כזה, הוא כזה, לא, זה הקומץ. זה היה הקומץ בחדשות, זה הקומץ.
למה זה היה כיף, היה כיף, אנחנו מאוד נהננו מזה. אני אומר לך, ברגעים הקשים של משה, אנחנו זוכרים שהצ'וברים צועקים שם ומרימים אותנו, זה היה נכס, זה היה נכס.
אז יאללה, אם כבר אנחנו מדברים על אליפות אירופה, מה התכנונים? בוא תספר לנו ככה, למרות שאני יודע, אבל אני רוצה שגם הצופים ישמעו, כמה מתחרים, איך זה הולך להיות בנוי מבחינתך, אם עברת על חלק מהלוחמים שאתה הולך להיכנס איתם, ומה השאיפה?
השאיפה היא כמובן לטוב ביותר, מקום ראשון, חייב את זה, הרקב אחרי אליפות אירופה קודמת, עכשיו אני מרגיש שאני בא הרבה יותר מפוקס, הרבה יותר מוכן, אני יודע למה אני מגיע, וזהו, יש לי 13 לוחמים, כולל אותי, בול 8 מדינות, והיה לי שם שתי לוחמים שבלטו לי, קלסו לי קצת לעין, אחד אוקראיני, השני אני לא זוכר, הראשון אבל הכי חשוב זה היה אוקראיני, שהוא הביא ניצחון באליפות עולם, גם של שנה שעברה וגם לפני שנתיים, לקח פעם אחד מקום שלישי, פעם אחד מקום שני, וצפיתי בקרבות שלו, צפיתי בקרבות שלו, צפיתי בקרבות של הבחור השני שעניין אותי, ואת האמת, רק הביא לי עוד מוטיבציה, אני רק מחכה להיכנס, אני רק רוצה מבחינתי להיכנס ולתפוס אותו, לתפוס קודם את החזקים יותר, ואחר כך את מי שבאים אחריו. אני מרגיש מוכן.
אתה צריך לעבוד על המבטא הצרפתי ולהגיד, I'm not impressed by their performance, וזהו, ולעשות מזה highlight reel. יאללה, אז עברנו על הכל, שייקץ, לא? מה הולך להיות? מה היה?
כן, 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 אני אגיד לך מה. אני חושב, תראה, הקטגוריה 13 לוחמים, זה לא קטגוריה גדולה. מצד שני, זה עדיין אומר שיש לך סבירות לעשות אפילו לעשות 4 קרבות. זאת אומרת, סבירות די טובה שעושים 4 קרבות, זאת אומרת, 4 קרבות זאת אומרת 4 ימים. אליפות אירופה, למי שלא מכיר, הקרבות, הטורנירים של IMAF לבוגרים, זה אומר שנלחמים קרב מלא פעם ביום. זה קרב 3 סיבובים של 3 דקות, וכל יום קרב, כי אסור להם בחוקים יותר מקרב אחד ביום ממכות לראש. וזה אומר שיכול להיות אם צ'ובר שלנו יגיע לזהב, כשיגיע לזהב זה אחרי 4 קרבות. זה טורניר מאוד קשוח, החבר'ה ששומעים הרבה פעמים MMA חובבני, והם אומרים לעצמם, טוב בסדר זה קרבות חובבנים, אין שום פורמט כמעט ב-MMA, שאתה מבצע 4 קרבות יום אחרי יום קרב. זאת אומרת, תחשוב כמה מפונקים לוחמים שהם רואים טוב, אני לא יכול להילחם החודש, נלחמתי, ומדובר פה על יום אחרי יום אחרי יום לקרב וממי מלא. המגני רגליים שנותנים להם שם הם על בסיס נייר, זה כאילו מגני רגליים מאוד דקים, זה לא נועד לשכך את הנזק.
אל תזלזל מישהו הביא משם ארגזים של המגני רגליים.
אני לא יודע מי זה.
זה אשכרה מגן גבר, זה אשכרה מגן גבר.
כן, זה נועד. הסיבה שזה נועד אחד זה לעין שיראה ממוגן, כי הם מנסים להיות ספורט אולימפי, והסיבה השנייה זה למנוע חתכים ודם, זה הכל. את הנזק זה לא עוצר. אז ככה שמדובר על, באמת אני חושב נכון להיום, לטורניר הכי קשה שקיים ב-MMA. זה באמת הטורניר הכי קשה שקיים ב-MMA. וזה אומר גם לעמוד במשקל יום אחרי יום 4 פעמים, זה אומר להילחם מול יריבים, וכל קרב שהולך, אתה עייף יותר, והקרב נהיה קשה יותר, כי זה יריבים טובים יותר. זאת אומרת, יש להם איזשהו מנגנון שהם דואגים שהחבר'ה הטובים יתפזרו, ולא יקבלו את מקום ראשון ושני ביום הראשון. זאת אומרת שזה טורניר שהוא מפזר את הלוחמים, ואומנם רנדומלית, אבל עדיין יש לדירוג משמעות שם. וזהו, זה טורניר קשוח, והחבר'ה שבאים לשם, אף פעם לא יוצאים אותו לוחם. זאת אומרת שצ'ובר יצא משם לוחם הרבה יותר טוב, ואני מאחל לך רק בהצלחה, כי אני לא יוכל הפעם להיות לי, כי אין לי בוגרים, ראול שלי עדיין לא בן 18 ושיבו לי פצוע, אז אני לא יהיה איתכם בבוגרים, אבל אני אראה מהבית, אני אצעק על המסך. צ'ובר, תהרוג אותו!
תהרוג אותו, צ'ובר. תרביץ לו, צ'ובר, צ'ובר, תרביץ לו. זה המנגינה של שי. תרביץ לו.
ככה היא בפעולה, תרביץ לו.
הולך להיות כיף, הולך להיות כיף.
יאללה, צ'ובר, תן לנו מדליה. איזה מדליה? מהר, לפני הסיום?
מקום ראשון.
מעולה. אז רציתי להגיד לך תודה. ותפתח עוד את הרעב, אתה סובל עכשיו, אתה רעב, מי שרואה אותנו בטלוויזיה.
מאוד.
צ'ובר נראה קטן, אבל הוא רעב, הוא בא לאכול ראשים. אז שיהיה לך המון המון בהצלחה, ותודה שפינית את הזמן מהאימונים.
סגור, תודה רבה לכם.
תודה גדול.
הייתי שמח לדבר פה. ביי,
לטעות. שי, אני מחזיר את השידור אלינו.
אלינו.
והנה באמצעות עריכה מדהימה של סטיבן ספילברג, שמאוד אהבתי את איך שהוא דיבר בכנס על יהדות, אנחנו חזרנו לעצמנו. אז שי, כן. אתה גם הולך לטוס.
אני גם הולך לטוס. על חשבון האיגוד, כי האיגוד שופך עליי כספים כרגיל, גם לא רק ביותי פודקאסטר אקסטראודינר, אלא גם בתור מאמן מוערך ואישיות בספורט הישראלית.
אושייה.
האיגוד, כן, האיגוד שהולך לי מגוון רב של צ'קים ביניהם, כרטיסי טיסה לכל יד שהבחר ברחבי העולם.
והפעם בחרת
אני מנצל את זה, בלגרד. I love בלגרד. אני צריך לקנות קוס כזאת, I love בלגרד, אני רוצה שיהיה לי קוס כזאת.
שיהיה לך קוס כזאת.
מודה.
אז כן, אתה טס עם חבר'ה שלך שהולכים להילחם ב...
אנחנו טסים לאליפות אירופה, החלק הראשון היא אליפות אירופה לנוער, שזה יתרחש בשישי ושבת, סליחה, בשבת ובראשון, ואז הבוגרים יגיעו וילחמו על מקומם באליפות אירופה לבוגרים, זה יהיה ברצף. אנחנו טסים מהמכון שלי עם חמישה לוחמים, שזה מכובד ויפה, חמישה לוחמים ייצגו את ספרטה כחלק מנבחרת ישראל, במגוון משקלים של ילדים, ובמגוון דתות, אני מיורשה לי לציין, יש לי בנבחרת של המכון יהודים, דתיים, נוצרים, מוסלמים, והכל תחת דגל אחד של מדינת ישראל שינופפו באותו בגאווה, אז אני באמת, אני חושב שזה משהו שמאוד כדאי לציין פה לגבי הספורט שלנו, שספורטאים שיוצאים בנבחרת ישראל, החבר'ה הצעירים האלה מניפים את הדגל בלי קשר לדת שלהם, באמת, החבר'ה המוסלמים, החבר'ה הנוצרים, גאים להניף את הדגל, וזו הזדמנות טובה להגיד להם שאין דרך יותר טובה מלייצג את המדינה מאשר ככה.
נכון, בלהרביץ למדינות אחרות.
להרביץ לגויים אחרים.
כן, להיות אור לגויים ובוקס
לפנים. אנס לגויים, נגיד את זה כך.
ובוקס לפנים. אז זהו, אז באמת יוצא. בנוסף, אני רוצה לציין קולגות שהולכים להצטרף למשלחת, שי וזאב, שופטים שהולכים גם לעבור את ההסמכה. שמצחיק שאני אומר על שי אופיר, שהולך לעבור הסמכה, ששי הוא, אתה יודע, הוא בכיר שופטי העולם אפילו בוואקו, בקיקבוקס, אבל הוא גם הולך לעבור עכשיו הסמכה רשמית.
כן, בלי קשר, שייקה היה שופט באירועים שאני ארגנתי לפני, לא יודע מה, 15 שנים, כבר אז הוא היה שופט הוותיק. כבר אז הוא היה השופט הוותיק.
השופט הוותיק, הוא תמיד השופט הוותיק. אז והם הולכים לייצג אותנו גם בכלובים, בשיפוט, ולייצג אותנו בכבוד. אז שאוט-אוט לזאב ולשי, וגם לאופר לידר, היחיד שעקף אותי במבחן באיימאף, כי אני עשיתי אותו תוך 5 דקות, והוא תוך שעה, אבל הוא עקף אותי בשתי נקודות, הוא יזכור לי את זה לתמיד. אז הוא הולך להצטרף דווקא לחלק של הבוגרים באליפות אירופה, אז גם לאופר המון המון בהצלחה.
אני אשאל אותך שאלה, ארקדי, אנחנו מדברים על מבחנים והסמכות, האם ידעת שיש מגבלה על צבע של מגן שיניים?
באמת? בכל אירוע?
באיימאף.
באיימאף לא ידעתי.
כן.
אני ידעתי מגבלה. שיש יכול להיות מגבלה של ארגון בגלל צילומים. זה אני לא, יודע, לא. כאיש תקשורת.
לא.
איזה צבע אסור?
אדום. אני חושב שזה קשור לדם, אבל גיליתי את זה במבחן הסמכה של אנשי פינה.
I'm wearing red. This guy wear brown pants.
אולי לראות דימומים מהפה, אולי, אני באמת לא יודע, אולי, אני באמת לא יודע, אבל עשינו הסמכה של אנשי פינה, וניחשתי את השאלה הזאת ספציפית, זו השאלה היחידה שלא ידעתי, וצדקתי, אבל בצבע, אבל אני ניחשתי שזה בגלל זה.
אני יודע שיש כל מיני דברים בגלל צילומים, נגיד אני יודע שאם זה משהו משודר, לא לובשים נגיד, לא פסים, משבצות.
כן.
משבצות לא לובשים ומשהו שהוא בוהק. כן. זה הדבר היחיד, אבל לא נראה לי שבמקצועני יש מגבלה על צבע מגן שיניים.
לא, במקצועני אין. במקצועני אין.
אז זה,
אולי זה קשור, אולי, באמת אני לא יודע, אני מנחש, אני פשוט, אולי כי זה קשור
לדם. אני גם מניאק אם לא ראיתי מגני שיניים אדומים באליפות עולם.
אני לא יודע.
נראה לי
שראיתי. באמת השאלה, בגלל זה שאלתי אותך, אמרתי, אולי אתה מכיר את החוק ואני לא.
אין לי מושג.
לא מכיר את החוק הזה.
יכול להיות שזה משהו של אנשי פינה וקאטמנים, לנו אפילו לא אמרו, ואני עשיתי פרפים כמו, אתה יודע שסתם, יצא לי לדבר עם שי אופיר לפני התוכנית, בדיוק הוא התקשר אליי, שאל אותי טיפים לגבי המבחן והכל, ואז עשיתי חישוב, בין 40 ל-50 קרבות ביום 5 ימים, כולל קרב גמר בסוף יום. אחי, איזה שבוע עשיתי אז. תחשוב מה זה, בין 40 ל-50 קרבות ביום לשפוט. אז כן.
לפחות הם לא צועקים, אני כל קרב צריך לצרוח.
נכון, וגם לא בפינות שלך, זה גם קורה. יאללה, בואו נעבור לעוד ישראלים שהולכים להילחם בסוף שבוע הקרוב. נתחיל עם אירוע... קיבדי גורדון, אירוע 1180, פרננדז נגד סיקוורה. האירוע הולך להיות בקנטאקי. אפשר לאכול שם אוף. אז קיבדי גורדון יילחם במיין קארד נגד אנג'לו רובלס. אתה רוצה להגיד קצת על היריב שלו?
כן, בטח. אנג'לו, הטייגר רובלס, הוא 3-0 מקצועני, 6-0 חובבני. זאת אומרת, בחור שמגיע עם ניסיון, הוא בן 29, הוא לא ילד, בסדר? זה מדובר פה על בחור שהוא לא ילד, הוא מתקרב לפריים שלו, וזה בחור שמבחינת איך שהם מסתכלים עליו בקריירה, זה ההזדמנות שלו לפרוץ. קיבדי בדיוק שמה כדי להגיד לו לא אתה לא. הוא עושה, קיבדי עושה את הקרב השני שלו ב-LFA. בקרב הקודם שלו הוא הפסיד, בסדר? הוא הפסיד בסיבוב שני. אני לא זוכר אם זה היה TKO או נוקאוט, אבל אני זוכר שהוא הפסיד בסיבוב השני. ומאז הוא התאושש עם ניצחון שהיה לפני 4 חודשים בערך הוא ניצח ב-SFT, ואז עכשיו הוא חוזר ל-LFA, וינסה מה שנקרא to redeem himself בארגון הזה. קרב לא פשוט, באמת, היריב שלו יריב מצוין, אבל גם קיבדי שמתאמן בשוטו בוקס, הברזילאי, סטרייקינג טוב, גרפלינג טוב, זה קרב מאוד מעניין. עכשיו,
כן, זהו.
זה קרב מאוד מעניין, באמת.
היריב שלו בחובבני דווקא, אתה רואה הרבה סיומות ב-TKO, נוקאוט, ודווקא במקצועני אתה רואה את היותר גרפלינג, אז זה ממש ממש מעניין מה הולך, כי אנחנו יודעים שקיבדי הוא קודם כל סטרייקר, ואז את הגרפלינג בשוטו הוא עכשיו מה שקוראים לזה קאצ'ינג אפ, אז זה באמת קרב מאוד מעניין.
הם שניהם מאוד גבוהים לבנטמווייט, בסדר? שניהם בנויים מאוד דומה, שניהם 1.78 מטר, בסדר, שניהם חבר'ה גבוהים לקטגוריה, זה ממש מעניין, זה קרב טוב.
כן, אז בהצלחה לקיבדי גורדון, ותעקבו, הולך להיות בלילה בין שישי לשבת, ב-UFC Fight Pass ב-LFA, יאללה, נעבור לעוד חביב הקהל, לחביב הקהל, איתי דה פארמר טרטנר, הולך להילחם נגד האלוף, בארגון FNC,
נכון.
ג'ורדן ברטן, הבריטי. בפדרווייט, תן את הכינוי, אתה אוהב את ה-The Lord.
The Lord. כמו שאני תמיד אומר, גם אני לורד, אבל כבר עברנו על זה. גם אני לורד, בזכות רון בקר ועמית רוכנברג, או רוכנברג, שהם קנו לי את תעודת הלורד שלי, שהם קנו לי חלקה בסקוטלנד. אז גם אני לורד, אדוני ברטון, ואתה לא עושה עליי רושם. אני רוצה להתחיל במשהו אחר, אוקיי? הרבה פעמים בעקבות הפודקאסט, אנשים שואלים אותי, מה יש לך מאיתי טרטנר?
מה יש לך?
כן, למה אתה כזה אוהב את איתי טרטנר? עכשיו, זה נאמר בצחוק, אף אחד לא מתכוון, כמובן, אתה יודע, לזלזל בו.
הוא לא שולח צ'קים.
אבל, אני אענה על זה, אני רוצה שאנשים יבינו למה אני כל כך אוהב את טרטנר. אני כל כך אוהב את איתי טרטנר משני סיבות. סיבה אחת, זה שכל קשר בין איך שהוא נלחם לבין איך שהוא נראה ומדבר, זה מקרי בהחלט. אני כל כך אוהב את הניגודיות, כי הוא בחור חמוד נורא, והוא נראה כזה ביישן, והוא בא אליך והוא מדבר בנימוס, והוא מבקש יפה כל דבר, והוא מאוד מכבד, והוא מאוד חמוד, והוא נלחם כמו חיה, ואני מאוד אוהב את זה, זה דבר ראשון. אז אני כאילו, אני מאוד אוהב את ה, את ה, כי הרבה פעמים אתה רואה גם ההפך, אתה רואה המון דיבורים של ובהפך בכלוב הם חיות קטנות כאילו ורגישות. אז זה השילוב שאני אוהב. זה אחד. דבר שני, אני באמת באמת חושב שטרטנר מגיע מהדרך הארוכה, הוא לא לוקח קיצורי דרך בכלום. הוא פשוט אוהב להילחם. הוא פשוט אוהב להילחם. והוא בא להילחם. אז יש לו קרבות יותר מוצלחים, יש לו קרבות פחות מוצלחים, והרבה פעמים אנשים שחושבים שהם עשו משהו או יעשו משהו, רואים למה התשומת לב שלך עליו. אז אני אומר, כי הוא עושה, הוא לא מדבר הרבה, הוא עושה. הוא עושה, אם אנחנו נסתכל על טרטנר, על אם אתה יודע מה, כנס לטפולוג'י שלו. אתה מבין? עזוב את המאזן שלו, שהמאזן שלו זה 9-5-1 מקצועני. 9-5-1. ואנשים הרבה פעמים שומעים אתה 5. מה? 5 הפסדים. לכו תסתכלו. קודם כל הוא לוקח קרבות קשים. חוץ מזה אני יכול להגיד לכם שיש לו יותר ניצחונות במקצוענים ממה שכתוב שם. זאת אומרת, יש לו אירועים שלא רשומים שם. והם ניצחונות, הם לא הפסדים. וזה מכובד מאוד. זה מכובד מאוד, 15 קרבות מקצוענים. אתה מבין, זה 15 קרבות מקצוענים, הבן אדם נלחם.
אני אגיד יותר מזה, מי ששואל למה אתם אוהבים את טרטנר, בחיים לא החליף איתו מילה. זה אנשים שלא מכירים, אנשים שמכירים את איתי טרטנר, לא שואלים את השאלה הזאת.
לא, זה, אני אגיד לך מה, הדעה האישית שלהם, עליו, לא מעניינת אותי, זה באמת לא מעניין אותי, אתה יודע, יש אנשים שיותר חברים שלו, פחות חברים שלו, כמו כל דבר. בסדר? אני שופט לוחם, רגע שנייה, שאני שופט לוחם, אלא אם אני שונא אותו בתור בן אדם, ויש אנשים כי אני חלאה ואני לא אוהב את כולם, אבל יש אנשים שאני פשוט לא אוהב, אבל כל עוד אני לא אוהב אותך, גם אם אני, אין לי רגש חיובי אליך, אבל אני ניטרלי, אז לא ממש מעניין אותי אם הם אוהבים אותו או לא, כי אני חושב שהוא מהלוחמים שהרוויחו את המעמד שלהם. אתה מבין? הספורט שלנו בארץ קטן. הספורט שלנו קטן. ואנשים שעושים כברת דרך, ובן אדם שיש לו 15 קרבות מקצוענים, לא משנה מה אתם חושבים, מגיע לו הרספקט של, של, של מהוותיקים שעברו דרך פה. והוא לא ותיק, הוא צעיר. אתה מבין? בן כמה טרטנר? בן 20 ו... כמה הוא? 23, הוא ילד. אתה מבין? ואני אומר לך שאני מתייחס אליו כמו הוותיקים של הספורט, אתה מבין? כי הוא עושה 15 קרבות. אז יכולים לבוא לך אנשים עם 2-3 קרבות ולהגיד, אני יותר טוב ממנו בתיאוריה, עזוב רגע את התיאוריה, בדעה שלהם. אני לא אתווכח על הדעה שלהם. זה לא משנה. זה לא משנה, כי הוא עשה את ה-15 קרבות המקצוענים האלה.
זהו, אני אגיד יותר מזה. אנחנו מדברים על ספורט מקצועני. ספורט מקצועני זה מלשון מקצוע. לאו דווקא אני מקצוען מישהו שהוא מומחה או משהו, זה המקצוע שלי, כדי שיהיה לך מקצוע אתה צריך לעסוק בו, זאת אומרת, אתם לא תיקחו, סתם לדוגמה, לפרויקט גדול, מישהו שלא עשה כלום במקצוע שלו, אותו דבר טרטנר, המקצוע שלו זה לוחם MMA, מה הוא עושה? הוא נלחם. זה הכי כאילו פשוט להגיד את זה. אז props to טרטנר, אבל בואו נדבר קצת על היריב, היריב שלו על הנייר אמור להיות חיה רע, וגם לא על הנייר, הוא חיה רע. וטרן של בלטור, וטרן של קייג' ווריורס, עשה ACB אפילו, עשה חובבני, לא ילד.
נכון, נכון. הוא קודם כל הוא לוחם מצוין, לוחם מצוין, הוא לוחם מצוין, שאני אגיד את זה ככה, שמפסיד, אני פה אתן דעתי שהוא מפסיד את הרגעים הגדולים שלו, אתה מבין? ברגעים שזה, הוא מפסיד.
אנחנו קוראים לזה ההוא שכמעט.
בדיוק, הוא ההוא שכמעט, זאת אומרת, בלי שני ההפסדים לדוגמה שהיו לו בבלטור, לפי דעתי הוא היה במקום אחר בקריירה, ולא קשור ליכולות שלו, כי ביכולות הוא שם. לפי דעתי זה לוחם שביכולות הוא שם. ואני חושב שזה קרב מאוד חשוב לטרטנר, אני חושב שטרטנר, כל עוד הוא יבוא בלי החשש, כי לכל לוחם יש חשש, בלי החשש המיותר והאקסטרה כבוד לתת לו וילחץ אותו, אני חושב שטרטנר יכול לנצח את הקרב הזה, וצריך לנצח את הקרב הזה, וזה קרב ממש 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 מעניין, ממש מעניין, כי הם שניהם לוחמים טובים, הם שניהם לוחמים טובים, וזה משקל טוב, אתה יודע, טרטנר בנוי מצוין לפדרווייט, אתה מבין? טרטנר בנוי מצוין, הוא גדול לפדרווייט, אתה מבין? למרות שכאילו הם אומרים בטפולג'י שלו שהוא 1.78 מטר, 1.73 מטר, הוא לא 1.73 מטר.
הוא לא, הוא יותר גבוה ממני.
כן.
ואני 1.76 מטר.
אז טרטנר בנוי בפריים טוב, גם היריב שלו בנוי טוב, קרב מצוין, קרב מצוין. לטרטנר יש ריץ' עליו, אתה מבין? טרטנר יש ריץ' עליו למרות הגובה. היריב שלו גבוה לפי דעתי באותו גובה, ולפי דעתי לטרטנר צריך להיות ריץ' עליו, כי הריץ' של היריב שלו לא מעט, וטרטנר יודע לעבוד
עליו. לטרטנר גם יש פריים עליו. זאת אומרת, על הכלוב יכול להיות שם יתרון מאוד משמעותי.
אני מאוד אופטימי לגבי הקרב הזה, ואני ממש אשמח, ועוד חגורת אליפות אירופאית לגיטימית, והמבין יבין למה אני מתכוון שאני אומר חגורת אליפות אירופאית לגיטימית, באמת ראויה, וזה יקדם אותו מאוד בקריירה, ואני אשמח בשבילו מאוד.
אז בהצלחה לאיתי טרטנר, אירוע FNC 15, תראו איפה אתם יכולים למצוא שידורים, מקסימום תראו ברשתות איפה אפשר לראות, אבל בדרך כלל אפשר, יוטיובים וכאלה הם בדרך כלל משדרים. אז שוב, איתי טרטנר נגד ג'ורדן ברטן, דה לורד, יאללה, בא אלינו עם הלורד הזה, יאללה, קני טוש. יאללה, אז בוא נעבור
אתה רוצה לדבר שנייה על האירוע שהיה, בוא נגיד כמה מילים על האירוע שהיה, לא שהוא... לא שאני בא לי לדבר יותר מדי על רוזנה מיונז או על והניצחון שלה על ריבאס, אני יכול
לדבר על הנשיכה שנשמעה בכל העולם.
יאללה, דבר, אתה אוהב לדבר על דברים טכניים, אני אדבר על טלבוט, על פייתון טלבוט.
סגור. אז בעצם אנדרי לימה נלחם נגד איגור סברינו, והקרב נעצר בגלל שאיגור סברינו נשך את אנדרי לימה בבייספ. מה שקורה, השופט רואה אחרי זה את הסימני נשיכה, עוצר, דיסקואליפיקיישן, נגמר. מה שאני אוהב בקטע הזה, עזוב את הניצחון, וזה קטלני, אבל מה שאני אוהב בקטע הזה, שה-UFC ידעו לעשות מזה מטעמים, וגם אנדרי ידע לעשות מזה מטעמים. ה-UFC באותו רגע, דיינה ווייט, קודם כל פיטר את האיגור הזה, כי זה לדעתי הדבר הנכון לעשות, אתה לא יכול להשאיר את הדברים האלה, למרות שהוא היה אמור לעשות את זה עם פלארס, כבר בפעם הראשונה שעושה, אין פה איפה ואיפה. אבל זה לא פלארס, זה מישהו שפותח את הפרילימס. אז הוא מפטר אותו, והוא אומר, I will give him a bite bonus. זה היה מעולה.
UFC העלו את זה, bite of the night.
Bite of the night, ואני אביא לו את ה-bite bonus. אז זה מעולה, ומה שאנדרי עשה, הוא הלך עשה קרקוע של השיניים על הבייספ.
זה מצוין. אני איך מה אני אוהב, כשאנשים מזהים רגע במהלך החיים שלהם, שהוא יהיה משמעותי לסיפור שלהם, והם עושים עם זה משהו, אני מאוד מעריך את זה. אז לקחת את, את הנשיכה הזאת, ולקעקע אותה עליך, זה מגניב. זה מגניב, אני הערכתי את זה.
עכשיו, אנשים שואלים, רגע, מייק טייסון נשך את הוליפילד, האם הם עשו על הכסף? רגע, את האוזן, האם הם עשו מזה משהו מסחרי? כן, הם מוכרים גומי מריחואנה בצורת אוזן החולה.
נכון.
ביחד, עשו שטאפ. אז בבקשה, נכון. מכל דבר אפשר לעשות מטעמים. יאללה, אתה רוצה לדבר על עוד משהו מהאירוע הזה?
כן, כן, כן. בוא נדבר על, על הקרב שמשום מה תפס את העיניים של בערך כל העולם ה-MMA המתחכם. זה הקרב של קאמון סיימן נגד טלבוט פייטון האמריקאי. פייטון הוא נראה כמו יותם זוהר שלי כשהיה לו שיער, אם היה לו כוונות רעות. בחור לוחם מעניין, הוא עלה ל-8-0 עכשיו, הגיע מהקונטנדר, בסדר, היה עשה את רוב הקריירה המקצועית שלו ב-A1, שזה הארגון MMA של וואי פייבר, A1 קומבט. עשה שם, מגיע ב לפני חצי שנה, אני רוצה להגיד, אולי 8 חודשים, הגיע לקונטנדר, ניצח בהחלטה, ומאז עשה 2 קרבות UFC, אחד ניצח בחניקה, ועכשיו ניצח ב-TKO. מולו היה קמרון, שגם הגיע מהקונטנדר שנה לפני זה, בסדר? הפסיד את הקרב האחרון שלו, עלה לקרב הזה, ושניהם לוחמים מאוד מבטיחים, ופייטון פשוט נתן פרפורמנס מטורף, הוא באמת, הוא הבטחה מאוד גדולה, הייתי מציע לכולם לעקוב אחרי פייטון טלבוט הזה, כי לפי דעתי אנחנו נשמע ממנו עוד המון,
גם עם קריירה חובה,
הוא גם, הוא מגניב, הוא מגניב, יש לו שיער מגניב, הוא נלחם טוב, הוא נראה טוב, זאת אומרת, יש שם פוטנציאל לכוכב, אתה מבין, יש פוטנציאל לכוכב, בגלל זה אני אומר לכם, שימו עיניים עליו, כי הוא גם נראה מגניב, אתה יודע, יש כאלה טיפוסים שהם מגניבים, כמו צ'יטו ורה, כמו שון אומלי, שאתה רואה שהם מגניבים, ואנשים יאהבו אותם, כי הוא מגניב, זה בן אדם שהיה לך כיף לשתות אותו בירה, ואז הוא גם נלחם ממש טוב, אז זה הדמות, ואני חושב שיש לו ידחפו אותו מאוד חזק בזמן הקרוב.
יאללה, זה היה התופין של שי לאירוע UFC on ESPN, ריבס נגד המיונז. בוא נעבור לאירוע שהולך להיות בסוף שבוע הקרוב, ב-30 למרץ, UFC, בלנצ'פילד נגד פיורו. יש לך תופין?
תראה.
לפני שנדבר...
לפני שאנחנו מדברים על... על קרב ספציפי, בוא נדבר על, על, על האירוע, כי זה אירוע שיש לנו את ויצנטה לוקה שם, מול חואקין בקלי, יש לנו את ויידמן נגד ברונו סילבה.
חואקין בקלי יקיר התוכנית.
כן.
הוא יתארח.
ויידמן נגד ברונו סילבה, ועדיין הקרב המרכזי זה בלנצ'פילד נגד מנון. שאני לא מזלזל בהם בתור לוחמות, אני פשוט מזלזל בסטאר פאוור שלהם, לעומת קריס ויידמן, טוב, קריס ויידמן באמת פחות רלוונטי, למרות שהוא אלוף לשעבר, אבל ויסנטה לוקה, חואקין בקלי, אולי הם מתאים טיפה יותר, אני קצת תמוע לי, הבחירה הזאת בתור קרב מרכזי, למרות שהם מדורגות גבוה, אבל הם מדורגות גבוה, כי פשוט הקטגוריה של אנשים, אתה יודע, היא דילה פשוט, אתה יודע, בוא. בוא נגיד את זה
פשוט. אני חושב שפשוט מוגעים על ה...
בלנצ'פילד היא מדורגת מספר 2, ומנון מדורגת מספר 3. מנון לוחמת טובה.
זה בדיוק מה שלהגיד, הם בונים עליה, לדעתי, יותר מאשר על בלנצ'פילד, כי היא כאילו אלופת עולם, היא מאוד אירופאית, שזה מגניב, צרפת, כן. שזה שוק יחסית חדש, שבגלל כל העניין של החוקיות של MMA שם וכל הדבר הזה, אני חושב שהם בונים פשוט סטאר פאוור, היא לא, איך אומרים, she's easy on the eyes, כל הדברים האלה.
היא גם בלתי מנוצחת ב-UFC, בוא נגיד זה ככה, וכולל ניצחון על נעמה יונס, בוא, קו האחרון שלה, סקרנו את האירוע הזה, היא ניצחה את נעמה יונס, היא ניצחה את נעמה יונס, כשנעמה יונס, אירוע לפני זה הייתה מיין איבנט, זאת אומרת, האירוע האחרון, נעמה יונס הייתה במיין איבנט, אז היא ניצחה אותה, כן ניצחה, אתה מבין, אני מבין, עדיין קשה לי עם זה. עדיין קשה לי עם זה, אבל אתה יודע מה, אולי יש פה החלטות אסטרטגיות של להביא קצת, אתה יודע, קצת עיניים למקומות הנכונים לספורט של אנשים, ואז כאילו קטונתי מלהתווכח עם אלוהי ה-MMA של ה-UFC.
דיינה ווייט.
טוב, לנצ'פילד, בוא רגע.
בוא נגיד כמה מילים.
בוא נתחיל מלמטה, נעבור הלאה ו... תראה, יש לנו ברונו סילבה נגד ויידמן, ברונו סילבה נגד ויידמן, שברונו סילבה מן הסתם הוא הפייבוריט, אחרי שוויידמן שבר את הרגל, חזר לפרפורמנס, לא משהו, אבל מבחינת הפייטינג ספיריט, עדיין ראית שיש בוויידמן, הוא עדיין באש, לא יודע איך להגיד מה המילה שאני מחפש, אבל ברוח לחימה, ויידמן עדיין שם, זאת אומרת, הקרב האחרון שלו, למרות שהוא נראה לא טוב, מבחינת איכשהו נלחם.
אתה רוצה לראות את ויידמן? זה השאלה שלי.
אני אגיד לך את האמת, אני רוצה לראות את ויידמן, אני רוצה לראות את ויידמן של פעם, אני לא יודע אם אני אקבל אותו, כי אני לא יודע אם אוריה הול לא הרג לנו אותו, עם הרגל, וגם כל, כמובן, כל ההפסדים שבאו לפני, אבל כאילו, היה רגע, אני אגיד לך מה, ויידמן לעד יישאר אצלי מחובר לשלישייה שנראית לעין לא קשורה בשום צורה, אבל מגלמת עבורי את הטופ של ה-MMA בתקופה מסוימת, וזה היה רוקהולד, ויידמן, אנדרסון סילבה. והשלישייה הזאת תמיד תהיה קשורה בעיניי בתור אנדרסון סילבה היה הכי גדול ever עד שהוא פגש את ויידמן. ויידמן הראה סימנים של גדולה, עד שהוא פגש את רוקולד. רוקולד הרבה זמן היה נראה עם סימנים של גדולה, פשוט לא ידעו את זה, עד שביספין החליט שהוא מאשפז אותו והורס לו את הקריירה. אבל...
אני אגיד, יש פה עניין גם פקטור של גיל, ויידמן לא צא, הוא יותר מבוגר ממני.
ברור.
ושתיים, יש פה פקטור שלדעתי, אני לא יודע אם הם עושים לו טובה, בתקופה שאתה מדבר עליה, בוא לא נשלה את עצמנו, ה-UFC, הום בייס שלהם, זה ארצות הברית, זה לס וגאס. חלום הרטוב שלהם, אלוף אמריקאי. באיזשהו שלב, מה שנקרא, ויידמן היה אמור להיות the big white hope של ה-UFC.
כן.
זה לא קרה. ולדעתי, כאילו, הם מוכנים להתאכזב רק מעט פעמים. יכול להיות שהם נותנים לו קרב, כי יש לו קרבות בחוזה, אבל להגיד לך שאני משתוקק לראות את קריס ויידמן?
אני אגיד לך מה, הקרב הזה, יקבע לנו אם אני רוצה לראות את קריס ויידמן או לא. כי אם הקרב הזה, מקבל. הוא יראה לו טוב, אנחנו לא נרצה לראות את קריס ויידמן.
מקבל.
אני מבין? אם הקרב הזה, פתאום נראה ממנו ניצוצות של גדולה, או משהו מעניין, אנחנו נגיד, אוקיי, יש עדיין משהו לחלוב מהפרה הזאת. אתה מבין? אז יש הרבה על המשקל פה. הקריירה של קריס ויידמן מונחת על הכף בקרב הזה, ורק בגלל זה אני רוצה לראות את זה.
ויסנטה לוקה, נגד וואקין בקלי, יקיר התוכנית, אני הולך להגיד משהו שי הולך לכעוס, וזה בסדר.
הוא משעמם אותי.
הלוחם הכי משעמם, נגד אחד הלוחמים היותר כיפים לעין, מבחינת הקרב.
שבינתם אתה שפל את הארקדי.
אין מה לעשות, הוא משעמם.
אתה שפל.
הוא משעמם, מעדיף לראות דשא צומח. מעדיף לראות קרב ג'יוג'יצו. סתם לא. פה אקזמפל.
בן אדם שפל, ארקדי.
אבל באמת, אחד הלוחמים היותר לא יודע, לא, זה נגד וואקים בקלי, שווין, לוזר, דרו, וואקים בקלי הוא תמיד כיפי לצפייה, גם אחלה בחור. אתה רוצה להרחיב על הקרב או שסתם נאמר עליו?
אני אגיד לך מה אני רוצה להרחיב, אני רוצה להרחיב על ההיסטוריה של וינסנטו לוקה, מה הכוונה? יש לו ניצחונות מצוינים בקריירה, הוא ניצח לנו את מייק פרי, את ניקו פרייס, את טיירון וודלי, את קיאסה, את רפאל דוס אניוס, זה הקרב האחרון שלו דרך אגב, הוא ניצח את רפאל דוס אניוס, היה לו רצף של ביטולים, גם הקרב מול דוס אניוס התבטל, ונדחה בחודש אם אני זוכר נכון, ואז נקבע לו קרב מול איאן גרי, והביטול, ואז נקבע לו לאירוע הזה מול שון בריידי, שאמור להיות קרב מאוד מעניין, והביטול, והוא קיבל עכשיו את חואקין בקלי. הוא ינצח את חואקין בקלי.
לא,
זה
היילייט של חואקין בקלי?
לא.
סתם, הוא ייקח אותו
לקרקע. לא, 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 לא. יכול להיות, הכל יכול להיות, זה MMA, אתה יודע, כאילו, הכל יכול להיות. אבל הוא לוחם ברמה אחרת מחואקין בקלי. חואקין בקלי הוא כאילו... הוא נותן הופעות, כשהוא בא הוא מאוד מרהיב, אבל לוחם כאילו ברמה של לוקה זה לא זה. בעיניי זה לא זה בשבילו, יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, נגלה אחרת ופתאום, אתה מבין, אבל בשביל זה לוקה זה לוחם טופ 15, טופ 10, בצורה די עקבית כבר, לא מעט זמן, זאת אומרת כרגע הוא מדורג 11, אבל אני לא רואה אותו כאילו את...
כן, זה לא שיש לו פער בין אחד...
כן, ורק שדע שמבחינת האימורים, מבחינת האימורים הם שווים כמעט, זה כאילו, ויצנטה לוקה הוא פייבוריט בממש מעט, וזה מאוד מעניין, אתה יודע, כאילו, מעניין. אז בקטור זה גם קרב מעניין,
ויצנטה לוקה... ההאבקות פה תכריע ו...
כן,
כן. זה מה שאחר. כן. בלנצ'פילד נגד פיורו.
כן.
בוא תן לנו ניתוחים.
טוב, בוא נתחיל דווקא בבלנצ'פילד. בלנצ'פילד היא הפייבורית, כן? היא הפייבורית אפילו, לפי דעתי, לא במעט. בוא תן לי לבדוק את היחסים. לא בסדר. כאילו, היא בסדר. זה לא צמוד, אבל לא איזה משהו מרשים מדי. בלנצ'פילד היא לוחמת מעולה, זאת אומרת, גם היא באה מ... אתה יודע מה, אני אפילו לא זוכר מה הרקורד שאתן לי שנייה לבדוק, מה הרקורד של בלנדפילד?
12-1.
אז נגד מנון הוא מנון היא 11-1, אם אני זוכר נכון, ובלנדפילד היא 12-1.
מנון היא 11-1, נכון.
כן, אז בלנדפילד גם, בדיוק כמו מנון, לא הפסידה ב-UFC, ואני רוצה שנסתכל שנייה מה מול מי היא הייתה וניצחה, מבחינת השמות. את אלדריך היא ניצחה, את מולי מקן, טוב, זה לא חוכמה, היא הכניעה בסיבוב ראשון, הגיוני מאוד. היא הכניעה בסיבוב שני את אנדראז', בסדר? וניצחה בקרב האחרון את סנטוס בהחלטה. זאת אומרת, היא עברה את האנדראז' מבחינתי, היא כמו הגייטקיפר של הטופ 5, אתה מבין? היא כמו הגייטקיפר של הטופ 5, ועדיין אין לה ניצחון מרשים, אין לה ניצחון מרשים, כמו לנצח את נמה יונס, שלמנון יש. מנון ניצחה בקרב האחרון שלה את נמה יונס, לפני זה היא ניצחה בנות נחמדות, אבל זה הניצחון הכי מרשים שלה. והיא הייתה נראית טוב בקרב הזה. זאת אומרת, כן אנחנו מקבלים פה קרב בין שתי הבנות שהן בטופ, של הקטגוריה שלהם, בלנצ'פילד מדורגת 2, מנון מדורגת 3, and yet, הטענה שלי נשארת בעינה, שהסטאר פאוור לא שם, הסטאר פאוור של הקרב הזה הוא לא שם, אולי הבאה בנו, או, כמו ש, מי הסטנדאפיסט שאמר את זה?
בילבר,
או הבעיה בכם בנות, שאתם לא צופות ב-MMA נשים. אז אולגה...
בוא רגע נפתח את זה. אני גם מדבר עם, אפרופו אולגה, אני מדבר עם אולגה הרבה, ואולגה עושה את זה טוב. ודווקא על זה שאולגה עושה את זה טוב, אני רוצה להתעכב. אני לא חושב שזה אפילו הבעיה בקהל. הבעיה היא בלמשוך קהל. אני לפעמים רואה פודקאסטים ורעיונות עם, עם ספורטאים או ספורטאיות, וזה לא משנה, ובאים ואומרים, לא מקדמים את הספורט מספיק. מי זה מקדמים? אתה אמור לקדם את הספורט מספיק. יש יוטיובר בארצות הברית, שהולך עם חולצה ורודה, מכנסיים צבעוניים, גרב ירוקה, גרב כחולה, ומשחק פינג פונג עם אנשים ברחוב. אני לא ראיתי בחיים שלי משחק פינג פונג, אני ראיתי אותו. אם הוא יעשה מחר חצי, איזושהי תחרות, אני כנראה אראה את זה, כי אני מכיר אותו. אתם צריכים לקדם. זה לא משנה, בן, בת, לחימה, אתלטיקה, לא משנה. האחריות בספורט מקצועני, וגם חלק מהפעמים בחובבני, זה אתה מקדם את, בספורט יחידני, אתה מקדם את עצמך. אם אתה לא תקדם, אם אתה לא תהיה מעניין, אז ספורט זה בידור, אז אף אחד לא יראה, אתם לא תראו תוכנית שמשעממת אתכם. בדיוק אותו דבר.
אבל הזה... אני אגיד לך מה, אני חושב, אני נותן לך דוגמה מאוד קרובה אלינו, פחות משלושה שבועות, אנחנו לפני UFC 300. האירוע כביכול שהוא הולך להיות כאילו משמעותי בציר הזמן של ה-UFC. הקרב המרכזי, ג'מאל היל נגד אלכס פאירה. הם לא מקדמים את זה. הלוחמים, הלוחמים, נתנו להם רשמית אולי את הבמה הכי גדולה שהיה ל-UFC עד היום. הם המיין, הם המיין איבנט של האירוע שה-UFC הכי גדול עד היום, כאילו ב-UFC. והם לא מקדמים, לא מדברים, ועוד יש להם סיפור, יש להם סיפור ביניהם, שג'מאלי לקח את האליפות מהמאמן והטימייט של, של פיירה, בסדר? והנושא הזה של הלוחמים שפשוט נמצאים שם, וגם אז בוכים על הכסף שהם מרוויחים, זה, זה נקודה מאוד חשובה מה שאמרת. זאת אומרת, כן, מה שהיה הגדול ברונדה ראוזי, היה רונדה ראוזי, שהייתה עושה, הייתה מעניינת. הקטע הגדול שהיה בסייבורג, אז שהיא הייתה סייבורג.
היא הייתה תמיד ברשתות, בלי קשר לזה שהיא הייתה סייבורג, היא הייתה ברשתות כל הזמן.
כן, כן, אנחנו לוחמים צריכים להפסיק
עם הגישה הזאת. איזה קרב מדברים עליו עכשיו הכי הרבה? אנחנו שבועיים לפני UFC 300, על איזה קרב מדברים הכי הרבה עכשיו בעולם ה-MMA?
על...
מגרגור נגד צ'נדלר.
לא, אני לא מסכים, אני חושב שזה דרך.
מה כל הרשתות? האם זה נכון? UFC 301, צ'נדלר מגרגור, צ'נדלר מגרגור, מגרגור צ'נדלר. מגרגור עושה רעיון עם ג'ק ג'ילנהול, מדבר האם יש לו קרב נגד צ'נדלר. כל הרשת, צ'נדלר מגרגור, 301.
אני חושב, אוקיי, בוא נשאיר את זה לאחרי האירוע הזה, זה נושא שנדבר עליו. אני רוצה לדבר על צ'נדלר ומגרגור. אני רוצה לציין כמה דברים.
אז יאללה, בגדול זה היה אירוע...
תנחש, מי הולך לנצח?
בצ'נדלר נגד...
לא, לא, באירוע הזה.
פיורו, אני הולך איתה.
סבבה, אני איתך.
אז זה היה אירוע UFC פיורו נגד בלנצ'פילד. בואו נדבר, ניתן ביקורת לסרט. שנינו ראינו, שנינו נותנים זה...
What the fuck is everybody?
שמע, אני נהניתי, אני לא יודע מה איתך.
היה
כיף של סרט, רודהאוס, ג'ק ג'ילנהול נגד קונור מגרגור. חוץ מהצירה של השופט, הייתה על הפנים, שלחתי לשעה ישר אחרי הסרט. איך הוא לא עומד קרוב אליהם, הוא בא, מושך אותו מאחור, השופט צריך להיכנס ביניהם. יאללה, מה אתם, ילדים? מה אתם? זה לא אמיתי, אתה מכיר את זה? זה לא אמיתי.
אני אגיד לך מה, הסרט עשה, מה, קודם כל, יש שם קאמאו יפה של פוסט מלון, זה מגניב, מגניב,
מגניב
של פוסט מלון, אני אוהב אותו, הוא אוהב להופיע בכל מיני קאמאו כאלה, הוא היה גם בספנסר קונפידנציאלס, אם אתה זוכר את הסרט הזה שהיה, אז גם שם הוא נתן הופעה, הסרט הזה, בעיניי, הדבר הכי טוב שהם עשו בו, זה להביא את קונור מגרגור.
נכון.
כי זה מה שהפך את הסרט הזה, מעוד סרט שהיה נבלה בנטפליקס, לסרט שאנשים רואים. אתה מבין? הסרט בתור עצמו לא מספיק סוחב, שרק ג'ק ג'ילנהול בתפקיד הגנרי הזה של של ג'ק ג'ילנהול. עכשיו אני אדבר לזקנים מבינינו, ואני מצטער צעירים שאתם לא יודעים על מה אני מדבר אפילו, רוב הצעירים אפילו לא מבינים שזה רימייק לסרט מהילדות שלנו, שנקרא רודהאוס, שומר הברים בעברית.
שהסרט טוב.
הסרט פגז עם פטריק סווייזי. פטריק סווייזי, כן, היה מגיבורי האקשן של שנות ה-90, שהוא היה המאהב והלוחם. הוא היה מאהב והלוחם.
הוא היה מדהים, גם גברים וגם נשים.
הוא, נכון. אבל פטריק סווייזי היה קו-סטאר בסרט שאני הכי אוהב בכל הזמנים, דרך אגב. נקודת פריצה המקורי, עם קיאנו ריבס בתפקיד הראשי, ופטריק סווייזי שם בתור בודי, בודי סטווה. וזה הסרט שאני הכי אהבתי בתור ילד, וראיתי, וגם זה, וזה אחד הסרטים שהייתי הכי הרבה פעמים. שלי, אני מת על הסרט הזה, ופטריק סווייזי סחב את הסרט בגלל שהוא היה פטריק סווייזי. ג'ק ג'ילנהול לא יכול לסחב את הסרט הזה, כי אני אוהב את ג'ק ג'ילנהול, הוא לא שם כדי להביא סרט לבד אם הסרט לא מספיק טוב, אתה מבין? אין לו קהל, נגיד לדרוק יש קהל, אתה מבין? יש את הקהל של דרוק, אם הסרט טוב או לא, זה דרוק, זה הוא בכל התפקידים, זה דרוק. אתה מבין? דוויין ג'ונסון, סליחה. וג'ק ג'ילנהול לא, ג'ק ג'ילנהול הוא עוד אחד מהשחקנים הגנריים האלה שנכנסים, הוא כוכב, אבל הוא לא כוכב של לסחוב בלוקבאסטר. אתה מבין מה אני אומר?
כן, כן, זה לא שם...
התפקידים היותר טובים שלו זה לא הסרטים שהסרט נשען עליו דרך אגב, הוא שחקן מצוין, הוא שחקן ממש טוב, אבל הוא לא כדי לסחוב סרט, וקונור מגרגור, היה בדיוק מה שהסרט הזה צריך, שזה מצחיק, כי הוא לא שחקן טוב, הוא היה שחקן, זה כאילו אמרו, אנחנו רוצים את קונור מגרגור בסרט, לא במובן של קונור מגרגור, בוא תשחק דמות, זה היה, אנחנו רוצים את קונור מגרגור בסרט, הדמות זה קונור מגרגור, אתה מבין?
הוא שיחק את עצמו יותר מתון, הוא היה הרבה יותר מתון בסרט,
נכון,
הוא לא זרק כל...
בעיניי, זה הסיבה שאני חיכיתי לסרט, רציתי לראות איך קונור משחק שם, הוא לא יחזב אותי לרעה, הוא היה מצוין, הסצנות קרב הסופית בינו לבין ג'ק ג'ילנהול הייתה מצוינת, מאוד נהניתי, אז אני לא מצפה מזה להיות קרב UFC, כי קרב UFC זה לא מבדר כמו סיקוונס קצר ששמים בסרט, הצילום היה מעניין סביב הקרב, הקרב היה נחמד, הטרשטוק בתוך כדי הקרב היה נחמד, קונור מגרגור מקבל ממני את ה-MVP של הסרט הזה, למרות המשחק על ה... אתה לא מצפה ממנו עכשיו לבוא ולדפוק משחק אופי, אתה מבין מה אני אומר?
הוא לא ייתן על פצ'ינו מונולוג.
לא, הוא הכניסו שם את הקאץ' פרייזים שלו, הכניסו שם דברים... זה היה כיף, לא יודע. מי שאוהב את קונור מגרגור ייהנה מהסרט הזה, וזה מה שמקום.
מה, למרות שהסצנה האהובה עליי בסרט, היא דווקא בלי קונור. שהוא עומד איתם בחוץ, שהוא אמר זה האופנועים שלכם, ואז יצא החוצה, ואז כאילו הוא כזה, איפה הבית חולים הקרוב? תשמע, זה סצנה טובה.
אז יפה, אבל הנה, זה דוגמה, נגיד, היה שם מלא בחירות שלא הבנתי, היה את הדמות הזה של מישהו מהכנופיה של הרעים, שהוא בעצם נחמד, זה שהוא שבר לו את היד.
כן, כן, כן.
ומה הוא תרם לסרט? לא הבנתי מה הדמות הזאת.
זה קמיו. זה לא קמיו, זה התנחת הקומית.
כן, אבל הוא לא היה מספיק, כאילו, חשבתי שהוא יעזור לו באיזה שלב או משהו כזה, אבל לא, סתם היה שם בחור מוזר ולא מציאותי. אבל
תמיד יש בחור מוזר אחד ולא מציאותי.
כן. הסוף, ראית את האפטר קרדיט סין?
בטח.
יפה, אז היה נחמד. וואלה, איך שזה נגמר, קונור מגרגור נכנס ערום ויוצא ערום. אז עזוב, זה נהדר. אני מבינתי.
ומתכופף, אני אהבתי שהוא התכופף. זה היה סצנה מעולה.
תקשיב, אני חושב שיכלו לביים אותו קצת יותר טוב, כדי להוציא ממנו יותר טוב, אבל בשביל מה שהוא בא לספק,
מה, בידור, 100% בידור.
הוא היה 100% בידור. הוא היה 100% בידור. הוא היה הג'יני באלאדין הזה. אתה מבין מבחינתי?
בדיוק. דרך אגב, לא, באתי להגיד, יש שופט באייבאף שאנחנו קוראים לו אבו. ואתה יודע על מה אנחנו מדברים. והוא יהיה באליפות אירופה. הוא יהיה. אבו יהיה באליפות אירופה. זה לא מישהו ישראלי, זה סתם אנחנו קוראים לו אבו. אז
יאללה. בוא נגזור מפה הלאה לנדבר על קונור וצ'נדלר. אז מה שבאתי להגיד, קודם כל, קונור מגרגור ומייקל צ'נדלר אישרו שהקרב יקרה בקיץ. מתי בקיץ? לא יודעים. באיזה משקע?
איזה קיץ? לא יודעים.
לא יודעים.
מגרגור היה נראה heavyweight בסרט.
הבעיה שלי, כן, וואי, נראה מסיבי, אבל זה ממזמן, זה ממזמן. דרך אגב, תופין, ידעת שבמקום רונדה ראוזי הייתה אמורה לשחק בסרט הזה?
אני יודע, בטח.
כן, במקום רונדה ראוזי, מזל שלו, מזל שלו, שהיא לא שחקה, זה הסרט אחר לגמרי. אני לא הייתי קונה את רונדה ראוזי, זה היה מבחינתי עושה את הסרטים, היה עושה את זה לסרט מהלא טובים אלה שדוחים לוחמי
MMA. אלא אם כן היו מוסיפים את דריק לואיס שם. אז היה מעולה.
כן, דריק לואיס וברנדון שוב.
ברנדון שוב. וטרוויס בראון, איפשהו שם
באמצע. דרך אגב, אתה יודע, הרי ברנדון שוב יצא עם רונדה ראוזי.
אתה ראית את הסטנדאפ, בסטנדאפ זה הקטע היחיד שהוא טוב שלו. הקטע הזה שהוא אומר, אני חוטף מכות, ומסתכל על האקסיט שלי, כשהנוכחי שלה מרביץ לי.
כן, בדיוק, זה דווקא זווית מעניינת לזה.
כן.
אז
צ'נדלר קונור.
כן, צ'נדלר קונור. אז תמיד קורה משהו עם קונור סביב משהו שצריך לקרוא, צריך להיות לו פרומושן. בסדר? תמיד. ברגע שהבנתי שהולך להיות הסרט הזה, ידעתי שהולכים to tease לנו מתי שהוא קרב של קונור מגרגור. קונור הוא אחד הלוחמים שמצליחים להישאר רלוונטי גם שהוא לא רלוונטי. ולהגיד לך מה, אני חושב שהקרב הזה מבחינתי איבד את המשמעות שלו. מייקל צ'נדלר הוא קורבן של הקרב הזה, והוא לא הרוויח. הרד פנטיז נייט שהיה אמור להיות לו נדחה בשנה. מתי צ'נדלר נלחם פעם אחרונה? בוא נסתכל רגע, אני לא זוכר, זה מאוד, שנה וחצי לפחות.
כן, הוא לא נלחם לדעתי ב-23.
בוא נראה,
אנחנו בודקים.
יש לנו ב... הוא הפסיד לפוריה ב... יפה. ב-22, לפני שנה וחצי. בדיוק שנה וחצי צדקתי. שנה וחצי הוא לא נלחם בגלל קונור. אתה מבין? והוא גם לא הולך להילחם בזמן הקרוב, זה אומר אולי 3 חודשים, 4 חודשים, 5 חודשים, לא יודע מה זה קיץ.
השאלה אם זה לא פי-אוף מספיק גדול.
ככל שעובר הזמן לא.
באמת?
ככל שעובר הזמן, לא. תחשוב על זה. איזה פייפרוויו הם, כאילו, קונור חייב להיות בפייפרוויו, נכון? אתה מסכים איתי? הוא לא יכול... אוקיי. איך אתה שם אותו...
מיין איבנט.
מיין איבנט בפייפרוויו.
כן ולא.
לא, זה כן ולא, כי תמיד אתה יכול לשים איזה קרב של פנטוז'ה בקומן איבנט, אז לכולם יהיה ברור, גם קרב אליפות, גם זה, אין איזה קומן שיריב איתך מכות, אתה מבין?
נכון.
כי האלוף יגיד, בטח שאני רוצה להיות קומן איבנט, שקונור מגרגור זה יביא כסף.
נכון. בקטגוריות שהן לא פופולריות, אתה לא תשים את ג'ון ג'ונס קומן איבנט לקונור.
כן, זה לא
יקרה. אבל כן, אתה תשים איזה פנטוז'ה, סליחה על כל המעריצי פנטוז'ה למיניהם, מועדון מעריצי פנטוז'ה בישראל.
שוב, אין בעיה, אני חושב שפנטוז'ה לוחם מעולה, אבל אני חושב שהוא חצי מהמי שמקשיב לנו עכשיו לא יודע מה זה פנטוז'ה.
כן, הם חושבים שאנחנו מדברים על מסיבת טבע בנגב, בפנטוז'ה, שבא לפנטוז'ה.
זה נשמע כמו מאכל טעים פנטוז'ה. הייתי אוכל פנטוז'ה, זה נשמע עם מלא פחממות.
מלא פחממה, זה 1-3.
כן, נכון. אז... בסדר, אני מבחינתי, אני לא מחכה לקרב, איבדתי את הצורך לחכות לקרב הזה, כשהוא יהיה אני אראה אותו, אבל איבדתי את קונור. קונור יגיע כשקונור יגיע, כולנו ברור שזה הקרבות האחרונים של קונור, והייתי נדיב שהשתמשתי ברבים, בקרבות. אז מה שיהיה, יהיה.
יאללה חברים, אז זאת הייתה תוכניתנו להיום, תודה רבה לדניאל צ'ובר, ובהצלחה באליפות אירופה, בהצלחה לאיתי טרטנר, בהצלחה לקיבדי גורדון, בהצלחה לכל נבחרת ישראל שיוצאת בסופש הזה ובמהלך שבוע הבא לאליפות אירופה בסרביה. חברים, תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיקטוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בכל הפלטפורמות, תגיבו לנו, תאכלו לנבחרת בהצלחה, שימו לנו לייקים, שימו לנו חבבים. זהו, שייקץ.
אני אדר, ארקדי, ואני איתך ביום שישי, אתה יוצא למילואים, יהיה לנו כיף.
יהיה לנו כיף. אז חברים, שנמשיך לראות קרבות אך ורק בזירה, תשמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, אני הייתי ארקדי סצ'קובסקי, פקה.